Radio. תראו איזה יופי ליפנים. בזמן שכמעט כל העולם המערבי העלה ריביות והתמודד עם שיעורי אינפלציה דו-ספרתיים, הבנק המרכזי של יפן החליט שזה לא מתאים לו. הוא שמר על ריבית מתחת לאפס, כמו בימים ההם שלפני הקורונה, וכדי להחזיק את הריביות בשוק ברמה הזו, הם רכשו אגרות חוב. אז מדוע הבנקים המרכזיים האחרים בעולם לא העתיקו מיפן את המהלך ועשו בדיוק אותו דבר? את התשובה הזו אנחנו מקבלים בימים אלו. לפני מספר ימים החליטו היפנים לנטוש את התוכנית ההיא מימי ראשית הקורונה, ולהוציא את הריבית מהטריטוריה השלילית בה הייתה מאז 2007. אלא שאז הגיעו ההשלכות אותם אנחנו רואים היום, וההשלכה העיקרית היא מטבע בשפל של 34 שנים מול הדולר. אז מה מתכננים לעשות עכשיו קובעי המדיניות ביפן, לאן הולכת הכלכלה החשובה הזו, ומה ניתן ללמוד מכך על ההתמודדות שלנו ושל שאר העולם עם האינפלציה? על כך נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של אגם לידרים, אורי גרינפלד. אלן אורי.
אלן שי.
ועל יפן נדבר ממש עוד מעט. נתחיל, אנחנו אחרי שבוע שלא לא הקלטנו, נדבר קצת על ארצות הברית.
יאללה, איך היה?
איך היה? היה מעניין, היה מעניין. הייתי באירוע ב-GTC של NVIDIA, ותשמע, זו חברה, אתה מרגיש את זה בכל שנייה. זו חברה שפשוט צמחה בקצב כל כך מהיר, ואתה יודע, הם במגרש של הכי גדולים שיש, והם עוד לא יודעים בדיוק, יש בזה גם משהו יפה, אבל גם קצת, הם לא מתנהלים כמו עדיין, כמו גוגל או מייקרוסופט או אפל, אבל יש יתרון ויש חיסרון. והאמת היא עוד משהו טוב, זה כולם יודעים, אבל זו חברה בדמותו של המנכ״ל, ג'נסן וואן.
כולם הולכים עם מיילור, מה שנקרא.
ממש, כן. ממש, ממש. הוא הסטיב ג'ובס.
כן.
הוא גם כל כך קריזמטי, ואתה יודע, אחד הדברים היפים באנווידיה זה השיתופי פעולה שיש להם, עם כל החברות הגדולות. הוא נורא גאה בזה, הוא נורא מרים, ממש לכולם, מ-OpenAI, לגוגל, לאמזון, כולם, כולם, כולם. ונרדמה לי שאחד ההצלחה שלהם קשורה לקשרים שלו, הבין אישיים שיש לו עם ה... בסופו של דבר הכל אנשים, אתה יודע.
כנראה, כן. בסופו של דבר, קודם כל חברה בסוף, 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 נמדדת בעיקר ביכולות של ההנהלה שלה, וכשיש דמות מובילה כזו, ולאורך שנים, והיא מייצרת איזשהו DNA לחברה, זה הרבה פעמים משהו שמרים, ויכול גם להוריד חברה.
כן.
ואני חושב שכן, רואים את זה. כמה אנשים, אגב, מגיעים לכזה אירוע?
היו שם קרוב ל-20 אלף איש.
וואו.
קרוב, ורק מדהים. בעולם שם, אתה יודע... זה היה באולם של, אולם כדורסל, ולפני היה אירוע של WWE, וזה עדיין לא היה כמות, הסולד אאוט לא היה כמו ב-WWE, כאילו ב-NVIDIA היה הרבה יותר ביקוש.
גדול.
הם רוקסטאר. אוקיי, אז בואו נדבר על דברים אחרים קצת. אגב, דרך אגב, מאוד מדגישים את ישראל שם. מאוד, מאוד אוהבים את ישראל, אתה יודע, NVIDIA וישראל, מלנוקס, כל מצגת הם אומרים תודה לישראלים, וזה החלק הכי חשוב, וזה ממש. זה נקודת זכות לנו. אז בואו נדבר קצת על ארצות הברית, והייתה החלטת ריבית שבעצם, שוב, לא קרה כלום?
בגדול, כן, בגדול לא קרה כלום. בגדול גם לא היה צפי שיקרה משהו, צריך להגיד. השאלה הגדולה סביב ההחלטה או לפני ההחלטה הייתה לגבי מה היו המסרים של הפד, אפילו לא עד סוף השנה, אלא יותר ל-25-26. כולם ציפו שהריבית כמובן תישאר ללא שינוי, וציפו גם שהתחזיות ל-24 לא ממש השתנו, ורק השאלה הייתה, האם משנים משהו לטווח הארוך? ובהיבט הזה, אתה יודע, כרגיל אצל פאוול, הוא יודע לתת קצת לכל אחד מהצדדים, הוא יודע מצד אחד כן לבוא ולהגיד, אנחנו נרצה להוריד ריבית, התהליך יהיה מאוד מאוד איטי, מאוד מאוד הדרגתי, גם ב-2025, הפחתות הריבית יהיו מאוד מתונות, מצד שני, הוא גם ידע להראות שזה התוואי קדימה, וזה, כל זה בהינתן התמונת עולם שהם רואים היום, שהיא תמונת עולם שבה הכלכלה האמריקאית עדיין מאוד חזקה, הרבה יותר חזקה ממה שהם ציפו שהיא תהיה, בעיקר בכל מה שקשור לשוק העבודה. ואני חושב שדווקא זה מה שמביא אותנו לאיזושהי נקודה, שבה אם אתה שואל מה השתנה אצל הפד, זה לאו דווקא בהחלטה הספציפית שהייתה, אלא בתקופה האחרונה, זה שינוי בתפיסה לגבי מה מוביל למהלך. אני חושב שזה בצל בנקים מרכזיים, תמיד צריך להסתכל על העניין הזה, בכל רגע נתון.
מה אתה מגדיר מהלך?
כשאני אומר מהלך, זה תהליך של הפחתות ריבית, או תהליך של העלאות ריבית, או תהליך של בוא נשאיר את הריבית ללא שינוי. כי בדרך כלל בבנקים המרכזיים, בטח הגדולים, שהם יותר משפיעים מאשר מושפעים, למשל ישראל, הרבה פעמים מה שקורה בעולם משפיע עליה, אז מדיניות הריבית יכולה להיות קצת יותר תנודתית. זאת אומרת, אפשר, אם קורה שמעלים ריבית, ואז פתאום צריך להוריד אותה, כי קרה משהו בעולם, בטח בארצות הברית, הפד מחליט את מה שהוא מחליט, וזה משפיע על האחרים ולא להפך, ולכן כשיוצאים למהלך, זה מהלך שהוא בדרך כלל ממושך. זה לא, בוא נוריד את הריבית 3 פעמים, ואז אולי נעלה אותה, אלא זה תהליך של הפחתות, או תהליך של העלאות, ומה שאני חושב חשוב בתקופות, תמיד, בהסתכלות על בנק מרכזי, זה הלך הרוח לגבי הגורם שיוציא אותנו, שיגרום לנו לעשות איזשהו מהלך. עכשיו, מה שאני בעצם מתכוון זה ש עד לפני 3 חודשים, פחות או יותר, התפיסה הייתה, גם אצל חברי הפד, גם בשוק בטח, שהפד יוריד את הריבית כשיהיה אפשר. תמיד זה או שיהיה אפשר או שצריך. והתפיסה הייתה כשיהיה אפשר. זאת אומרת, גם הפד אמר, בגדול, אני מחכה לראות שהאינפלציה מתכנסת לכיוון היעד, שהיא תהיה במגמת ירידה ברורה, ושיהיה לנו ברור ברמה גבוהה של הסתברות, שמפה והלאה האינפלציה בכיוון למרכז היעד, מרכז היעד זה בין 2-2.5%, וכשנהיה בטוחים בזה, אז אנחנו נוריד ריבית, כי אנחנו נשמח לעזור הרי. הפחתת כן. ריבית עוזרת לצרכנים, הפחתת ריבית עוזרת לעסקים, אז אם לא יהיה לנו את האיום של האינפלציה, אנחנו נשמח לעזור. וזו תפיסה אחת. תפיסה אחרת, שאני חושב שהשתלטה על הפד בחודשים האחרונים, אנחנו נוריד ריבית, לא כשיהיה אפשר, אנחנו נוריד ריבית כשנצטרך. זאת אומרת, הכלכלה כל כך מפתיעה אותם לטובה, והעוצמות של שוק העבודה כל כך מפתיעות אותם לטובה, שהם באים ביום בעצם ואומרים, תראו, גם אם האינפלציה תירד ותהיה מחר 2%, תוך חודש-חודשיים, ותהיה לנו הסתברות גבוהה שזה הכיוון, כל עוד שוק העבודה כל כך חזק, חוד שאנחנו נשאיר את הריבית גבוהה. כי אנחנו פוחדים מזה שהפחתות ריבית יביאו את האינפלציה לעלות חזרה. זאת אומרת, אנחנו נוריד ריבית כשנצטרך. מה זה כשנצטרך? כשתהיה פגיעה מספיק מהותית בכלכלה, שתכריח אותנו לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מורידים ריבית כדי לעזור לכלכלה, כי היא צריכה את העזרה, לא כי היא פשוט, אנחנו תמיד שמחים לעזור. וזה שינוי תפיסה.
אבל כמה זמן כלכלה אמריקאית יכולה לחיות בריביות כאלה, ששוב, אם הריבית היא ככה, הריבית על המשכנתאות שם, 6-7% קל.
כן, מעל 7%.
כן, אז
זה בדיוק העניין, שזו השאלה שאנחנו שואלים הרי את עצמנו כבר תקופה די ארוכה. איך יכול להיות שהכלכלה האמריקאית ממשיכה לצמוח, איך יכול להיות שהפירמות האמריקאיות ממשיכות לחפש עובדים ולהגדיל את מספר המשרות, בקצבים כל כך גבוהים, למרות שהריבית היא כל... היא באיפה שהיא נמצאת כבר תקופה, היא נמצאת שם גם, לא רק שאתה יודע מה, אפילו יותר מזה, לא רק שהיא נמצאת שם כבר תקופה, כל זמן שעובר, והאינפלציה כן במגמת ירידה, תכלס, הריבית בעצם ממשיכה לעלות. כי מה שחשוב לכלכלה זה מה שנקרא הריבית הריאלית. זה הריבית, כן. הריבית ביחס לאינפלציה. הרי אם יש ריבית של 10%, אבל גם המחירים והשכר עולה בקצב של 10%, אז זה פחות ישפיע עליך. אוקיי, אתה תשלם על המשכנתא ריבית גבוהה, אבל השכר כל הזמן הממוצע במשק הולך ועולה, אז בסוף אנשים מצליחים להתמודד עם הריבית הזו. אבל אם יש ריבית של 10% והאינפלציה נמוכה יותר, מה שמשפיע גם על השכר, אז פתאום זה הופך להיות הרבה יותר קשה. והריבית הריאלית בארצות הברית הולכת ועולה, כשהאינפלציה יורדת בעצם. וזה פחות משפיע על הכלכלה, פחות משפיע, דיברת על המשכנתאות, זה אולי הדוגמה הכי טובה. אנחנו רואים היום מצב שבו הפער בין הריבית על משכנתה חדשה, מי שבא היום לקחת משכנתה, לוקח אותה בריבית של 7%, לבין הריבית האפקטיבית על משכנתאות, זאת אומרת, מה הריבית שמשלמים משקי הבית על המשכנתה שלהם? הפער הזה הוא הכי גבוה מהשנות ה-70. כי בעצם רוב האנשים שיש להם משכנתה, לא הושפעו בכלל מהעלאות הריבית. כי מאז 2008, בגלל משבר הנדלן שהיה, בגלל כל השינויים הרגולטוריים שנהיו, 95% המשכנתאות שניתנו, ניתנו בריבית קבועה, לא בריבית משתנה.
אבל זו הנוסחה לקיפאון בשוק, כי אתה לא תחליף את הדירה, ואתה לא תיקח משכנתה חדשה, ואתה לא תקנה דירה חדשה.
ולכן אתה רואה שהביקוש לדירות יורד, ואתה רואה שיש פחות מחירות, אבל אתה רואה ששוק העבודה. זאת אומרת, יש מקומות שאתה כאילו רואה אתה, מצד שני, מספר המשרות שנוספות כל חודש, עדיין מאוד מאוד גבוה. אתה רואה שאומנם ההבטלה עלתה, אבל היא ב-3.9, שזה נמוך יחסית. אתה רואה שהשכר עדיין עולה בקצב של מעל 4% בשנה האחרונה. זה לא מצב שמצדיק הפחתת ריבית. אז הפד אומר, אוקיי, אנחנו מניחים, כמו שאתה אומר, מתי השינוי לא היה בזה שהריבית הפסיקה לעבוד. זאת אומרת, לא היה פה מצב שבו העלאות הריבית לא משפיעות על הכלכלה. פשוט התמסורת היא הרבה יותר איטית ממה שהיינו רגילים אי פעם. זה בגלל השינוי שהיה בשוק המשכנתאות, שכאילו אימם את ההשפעה של הריבית, אימם בעין. זה בגלל כל החסכונות שנוצרו מתקופת הקורונה, זה בגלל עוד כמה וכמה סיבות, ובעצם העלאות הריבית שהיו אמורות להשפיע על הכלכלה, רק התמסורת הרבה יותר נמוכה. זה לוקח יותר זמן וההשפעה יותר חלשה, והפד אומר, אתם יודעים מה, פשוט בוא נחכה לראות שזה ישפיע על הכלכלה.
כן.
למה למהר?
בוא נדבר אבל קצת על השוק, כי תראה, התקופה הזו שהריביות עלו בצורה כל כך מהירה אחרי האינפלציה, אני זוכר, עקבנו אחרי שוק האג"ח הממשלתי של ארצות הברית ל-10, ל-5, ל-2, ל-30, זינוק בתשואות.
כן.
ועכשיו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן פה אומרים, השוק מתמחר את התחזיות, הוא לא מה היום, אלא מה יהיה. ועדיין, עד סוף השנה, יהיו הפחתות ריבית, ובשנה הבאה יהיו הפחתות ריבית, והתשואות עדיין עולות.
התשואות עולות בטווחים, התשואות עולות משתי סיבות. בטווחים הקצרים, הן עולות כי הצפי לכמה הפחתות ריבית יהיו, הלך והצטמצם. עד לא מזמן, השוק ציפה אפילו, אני חושב, באזור אוגוסט-ספטמבר, אם אני לא טועה, כשבאמת כולם חשבו שזהו, נגמר הסיפור, ואפשר להוריד ריבית מהר, אז השוק תמחר 6 הפחתות ריבית. והיום השוק מתמחר עד סוף השנה רק 3 הפחתות ריבית של 0.25% כל פעם. זאת אומרת, דצמבר 2024, השוק מתמחר ריבית שהיא נמוכה ב-75 נקודות בסיס, או 0.75% מאיפה שהיא היום. וגם ל-2024, מספר הפחתות הריבית הלך והצטמצם, וזה משפיע על האג"ח בטווחים הקצרים.
אוקיי.
בטווחים הארוכים, מה שמשפיע זה התפיסה של הפד, שהוא בעצם בא ואומר, אם לא יהיה פה באמת האטה משמעותית, אז אתה יודע, אני אוריד פעם, פעמיים, שלוש, לא צריך להוריד יותר מדי את הריבית, אם הכלכלה עובדת, אז למה לעשות את זה? אנחנו פחדים מתרחיש שבו נוריד יותר מדי, ואז האינפלציה תחזור. וזו תפיסה שכמובן משפיעה גם על הטווחים הארוכים יותר, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים פה, אתה יודע, אם מסתכלים על מחזורי הריבית בארצות הברית, אפילו משנת 60 פחות או יותר, אתה רואה שרוב הפעמים הריבית ירדה כתגובה למיתון. או משבר חמור כמו 2008, או מיתונים רגילים שפתאום קרה משהו, הכלכלה נכנסה למיתון, הפד הולך ומוריד ריבית. ובדרך כלל בגלל זה גם הפחתות ריבית, אגב, בניגוד להיום, מלוות בירידות בשוקי הון, לא בעליות בשוקי הון. למרות שכאילו אומרים, הפחתת ריבית זה טוב לשוק, בדרך כלל בתקופה שמורידים ריבית זה בדיוק התקופה של המשבר.
כן.
בדרך כלל, כמו ב-2008, הריבית ירדה והשוק צנח.
השוק צנח ואז...
כן, אבל הוא לא צנח יום, אז כאילו כל התהליך של הפחתות ריבית, השוק צנח, הפד אומר, אוקיי, אולי זה מספיק, ואז עוד ירידות, ואז הוא עוד פעם מוריד ריבית, וזה קורה בדרך כלל גם תוך כמה חודשים, הריבית יורדת מהר יחסית. המחזור היחיד שהיה שונה קצת, זה המחזור של אמצע שנות ה-90, 94-95, הפד הוריד קצת את הריבית, לא היה מיתון, לא היה מיתון גם כי המציאו אז איזה משהו חדש שנקרא אינטרנט, וזה דרש השקעות עתק בתשתיות של תקשורת, אז זה כאילו סוג של עזר לכלכלה, למרות איזושהי עתה, להמשיך לצמוח בקצבים יפים, וזה ייצר מקומות עבודה וכן הלאה. ואז מה שקרה, בפד, אם אני לא טועה, הם קוראים לזה mid-cycle adjustments. זה כאילו לא היה שם מחזור ריבית, אלא היה הפחתות, השאירו את הריבית, ירדה, לא זוכר בדיוק כמה, אבל מניח סביב האחוז, אחוז ורבע, ואז היא נשארה ברמה הזאת, ואז היא חזרה לעלות.
זאת אומרת, להתאים את הריבית לרמה הכלכלית, בדיוק, את הכלכלה לריבית.
בדיוק, כן. אז אולי אנחנו לא צריכים ריבית של 5.5, כי כבר אוקיי, האינפלציה נרגעה, אנחנו לא באינפלציה של 9%, היא נרגעה, אפילו ממשיכה להירגע, אבל אנחנו גם לא צריכים ריבית של 2.5-3%, כי אנחנו לא במצב כלכלי שמצדיק ריבית נמוכה כל כך. אז אולי הם יעשו באמת התאמות במחצית שנייה של 24, לתוך 25, והריבית יישאר יחסית יותר גבוהה ממה שחשבנו. ואם זה המצב, אז באמת האגרות חוב ארוכות יותר, מגיבות כמו שהן מגיבות, והשאלה היא, איך זה לא משפיע על שוקי המניות? כי בשוקי המניות, סך הכל אתה רואה עדיין עליות ואופוריה, והכל נפלא, ואותם, זה גם מתאים במידה מסוימת ל-94-95, יכול להיות שאנחנו מאוד דומים במחזור הזה למה שהיה אז, כי באמת, כמו שאז המציאו את הדבר הזה שנקרא אינטרנט, יכול להיות שהסיפור של ה-AI משנה פה דברים, כי ה-AI זה לא עוד המצאה, דיברנו על זה הרבה פעמים, זה לא כאילו עוד המצאה כמו המשקפי תלת,
כן.
איך קראו לזה? ה-Augmented Reality, כן. או מדפסות תלת מימד, זה משהו שיכול להפוך את כל, הרבה ענפים, לא רק את חברות טכנולוגיה,
כן.
להרבה יותר יעילים, להגדיל רווחים, זאת אומרת, זה מה שיכול לייצר צמיחה אמיתית ברווחיות, ולכן זה גם דוחף את השווקים. אז יכול להיות שזה, זו התפיסה. חשוב לי להגיד...
מעניין כמה זמן, סליחה רגע, ב-94-95 לקח להם עד שהם הבינו שזו הסיבה, אתה יודע. כשהמציאו את האינטרנט, לא ישר היו כל ההתאמות שאתה מדבר, זה לקח איזה כמה שנים,
כן,
ובדיעבד
כן. אז,
רק
נתקוד. אז הפד דיבר, בתחילת 94, הפד דיבר כמו שהוא דיבר השנה. אנחנו נוריד את הריבית, ואנחנו נעזור למשק, ופתאום ראו שהמשק לא נכנס להאטה, לא נכנס להאטה, אז פשוט הפסיקו את הפחתות הריבית. וזה במידה מסוימת דומה. אני חושב אבל שצריך גם להגיד עוד דבר. היכולת, אמרנו, השוק מתמחר 3 הפחתות ריבית.
השנה.
עד סוף השנה, כן. ועוד אם אני לא טועה, 3 או 4 ב-25. זה שהשוק מתמחר את זה, זה לא אומר שזה מה שיקרה. השוק הוא לא חזאי ריבית כזה טוב, גם הפד הוא לא חזאי ריבית כזה טוב, למרות שהוא קובע, תחזיות הפד לא תמיד מתממשות, ועובדה, הן גם משתנות מרבעון לרבעון. ויכול להיות שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, פתאום נראה את שוק העבודה מגיב, ובדוח התעסוקה האחרון, שכבר עבר זמן, הוא פורסם בתחילת חודש קודם, אז הוא הראה באמת, היה שם נתון אחד שכן שכנע חלק מהאנשים, שהנה, יש פה איזשהו שינוי, וזה היה בעיקר אחוז האנשים שמתפטרים מהעבודה, שמאוד מאוד ירד. שזה אינדיקטור מצוין לכמה השכר יעלה.
אחוז האנשים שמתפטרים?
מתפטרים, כן, ג'וב קוויטר זה נקרא. זה כמה אנשים עזבו את מקום העבודה, אז מחלקים את זה לשתיים.
יש להם סטטיסטיקות להכל, אה?
הכל, הכל. יש כאלה שעזבו את מקום העבודה כי הוא עזבו, ויש שבחרו לעזוב.
אוקיי.
האחוז האלה שבחרו לעזוב, זה אינדיקטור מקדים מאוד טוב בקורלציות שלו, למה יקרה לשכר בשנה הקרובה. כי הרי ככל שאנשים מתפטרים יותר, זה כנראה כי יש להם הזדמנויות בחוץ, מה שאומר ש... אתה תראה בחודשים הקרובים, אם מישהו יודע שהוא מתפטר ותוך חודשיים ימצא עבודה טובה בשכר גבוה יותר, אז אתה תתחיל לראות את השכר עולה בקצב יותר מהיר.
כן.
בעצם זה שזה פתאום ירד, אנשים אומרים, רגע, אולי אנחנו מתחילים לראות שינוי, ואולי בחודשים הקרובים קצב הגידול בשכר יתחיל לרדת קצת יותר מהר, וזה שכנע את הפד, שאו-או, קורה משהו בשוק העבודה, ואולי שיעור אבטלה יעלה קצת יותר מהר ממה שנדמה לנו היום, והפד בסוף יוריד את הריבית 5 פעמים ב-24. אתה יודע, אי אפשר לשלול את זה, זה לא... נכון שאנחנו כבר במרץ, אבל יכול להיות שפתאום ביוני-יולי אנחנו נדבר אחרת לגמרי, כי שוק העבודה יראה אחרת לגמרי.
כן.
ולא, זה לא סתם הנבואה האלה שוטים, זה... בסוף, גם בנק מרכזי וגם משקיעים מקבלים את ההחלטות על סמך מה שהם יודעים היום, ומה שהם מניחים שיקרה, הם גם מניחים שהם יכולים לטעות, כי לאף אחד אין כדור בדולח. למה אני אומר את זה? לא כי, אתה יודע, כל מה שאמרנו, אולי אנחנו טועים. אני אומר את זה כי כשאתה מסתכל היום...
זה גם יכול להיות.
כן. אבל לא, אתה יודע, הייתי אצל הרופאה שבו, היא אמרה לי, אני אשלח אותך לבדיקה כי אני צריכה בשביל לקסתח את עצמי. מאוד מקצועי. אחלה, תודה. אני אומר את זה בשביל להגיד בעוד 4 חודשים, כן, אמרתי שאולי אנחנו נצא. אני אומר את זה כי כשאתה מסתכל על השוק היום, הרבה יותר קל להפתיע אותו לטובה ממה שהיה לפני עוד פעם חצי שנה. איך זה שער? כשהשוק תמחר 6-7 הפחתות ריבית ב-2024, אתה כאילו, איפה הוא יכול להיות מופתע לטובה? הרי כן. לא תרד 12 פעמים. כן. כאילו, תמחר את התרחיש הכי הכי טוב, ואומנם בתיקון, וראינו את זה בשוק האג"ח, דווקא בשוק המניות פחות, היום קצת יהיה, יכול להיות שנהיה מופתעים לטובה, גם יכול להיות שנהיה מופתעים לרעה, אבל כאילו השוק יותר מוכן, אפשר להגיד, לאיזשהו שינוי בתפיסה קדימה.
אז בוא נדבר על שינוי בתפיסה קדימה, אבל ביפן. אתה יודע מה, לפני שנדבר על זה, תגיד, למה אכפת לנו בכלל? אני באמת שואל, האם זה סיפור שוק הוני מעניין, מה שיפן עשו, איזשהו ניסוי כלכלי כזה שטוב ללמוד ממנו, או שהכלכלה היפנית היא באמת עדיין דומיננטית מאוד לעולם?
על פניו זה לא באמת מעניין. בתור מי שמשקיע ומסתכל לטווח של שנה, שנתיים, ומסתכל בעיקר על הבורסות בארצות הברית ובארץ, לצורך העניין, לא באמת מעניין מה שקורה ביפן. זה מעניין משתי סיבות, אני חושב, אחת לטווח ארוך, והשנייה היא פשוט כי יפן עדיין מדינה עם... זו כלכלה גדולה. זאת אומרת, אם יקרה משהו ביפן, יהיה לזה השלכות על עוד מדינות בעולם שעובדות עם יפן. בעיקר, אגב, גם פחות אנחנו, אבל חברות טכנולוגיה וסין, שיפן תלויה בה והיא תלויה ביפן, אז כן, אם קורה משהו ביפן זה משפיע על עוד מדינות בעולם, אבל אתה שואל האם למשקיע הישראלי שבונה תיק השקעות וקונה S&P וכמה חברות בארצות הברית וכמה חברות בישראל, וקצת, האם זה משנה לו? לא באמת. לא באמת בטווח הקצר. בטווח הארוך, אני חושב שזה כנראה מאוד מאוד משנה, כי יפן היא הכנרית במכרה הפחם, כמו שאוהבים להגיד. יפן סובלת מאיזשהו תהליך דמוגרפי שקורה בכל העולם, הוא פשוט, אנחנו 20 שנה אחרי יפן בתהליך הזה, וזה התהליך של ההזדקנות של האוכלוסייה, זה תהליך שייצר מצב שבו לא הייתה אינפלציה הרבה הרבה שנים, תהליך שבו יפן כאילו נסגרה גם מבחינה פיננסית, כי בעצם נוצר כזה שיעור חיסכון גבוה, שהם קנו רק אגרות חוב ומניות יפנים, ואז כל נושא השווקים הפתוחים פחות השפיע עליהם. יש, זה לא רק הדמוגרפיה, זה גם עניין של תרבות, והיפנים יותר סגורים מבחינת התפיסה שלהם והנכונות שלהם להיפתח לעולם.
אתה אומר שהכל התחיל באמת, מתחיל מהדמוגרפיה?
אבל הדמוגרפיה יש פה משקל מאוד גדול בדיוק, ובאירופה הדמוגרפיה היא בדיוק כמו הדמוגרפיה ביפן. רק בפיגור של 15 שנה, לא יודע אם 20, סביב 15 שנה אני מניח, אני לא מומחה בדמוגרפיה, אבל זה פחות או יותר המספרים. ואתה רואה שאוכלוסייה באירופה גם הולכת ומזדקנת, וחלק מהמדינות הולכת וקטנה, ואתה רואה שגם בארצות הברית זה משהו שיקרה אולי בשיעורים קצת יותר נמוכים, ויש לזה השפעות בסוף על המון דברים. השפעה העיקרית שראינו כבר תקופה ארוכה, כמה עשרות שנים אנחנו רואים את זה ביפן, זה שמאוד קשה לייצר אינפלציה, זאת אומרת, הם סבלו רוב הזמן אפשר לקרוא לזה מיתון ארוך טווח, כי הכלכלה לא צומחת, כי האוכלוסייה הולכת ומתכווצת ומזדקנת, אז הביקושים, רוב הביקושים גדלים בין גיל 25 ל-45. אלה הגילאים שאנשים מגדילים את הצריכה שלהם הכי הרבה. צריך לזכור תמיד שאנחנו מדברים על השינויים, על הדלטאות, בכמה אתה מגדיל את הצריכה, לא כמה אתה צורך. בעיקר הגידול זה כשאתה מתחיל לעבוד, מקים משפחה, השכר שלך עולה בקצבים מאוד 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 מהירים, הצריכה שלך עולה בקצבים מאוד 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 מהירים, ובגיל 45-50 קדימה, בדרך כלל השכר שלך כבר לא ממש עולה, הגעת כזה לשיא, אולי בכמה אחוזים בשנה בממוצע.
אתה עובר לדירה יותר קטנה, אתה רכב יותר קטן.
בדיוק, ומגיל 60 קדימה, גם הילדים שלך כבר גדלים, אז אתה לא צריך כל מיני להמשיך לקנות באותם כמויות שקנית קודם.
כן.
ומגיל 60 והלאה, הרבה פעמים בכלל הצריכה הולכת וקטנה, ולפעמים אפילו השכר יורד, זאת אנשים כבר יש להם חסכונות, יכולים לחיות בשכר נמוך יותר, ואז זה מייצר כזה תהליך דפלציוני מאוד מאוד ארוך. וזה מה שהיה ביפן המון שנים. עכשיו, מה זה אומר תהליך דפלציוני ארוך? זה אומר תהליך שבו הריבית פשוט לא צריכה לעלות. אם אין אינפלציה, אז אין למה לעלות ריבית.
זה אתה מדבר על התקופת פוסט-קורונה, לפני הקורונה.
עוד לפני הקורונה. זה אפשר להגיד, זה 20-25 שנה האחרונות ביפן ככה. אבל זה יקרה, זה קורה בכל העולם. וזה יקרה ביתר סט. עכשיו, זה אפשר ליפן לנהל מדיניות מאוד מוזרה, שלא הייתה כנראה יכולה להתנהל במקומות אחרים, אבל יכול להיות שכן תתנהל בה שני עשורים הבאים. אחד, ריבית נמוכה לאורך זמן. שתיים, חוב ממשלתי מפלצתי. היחס חוב תוצר של יפן הוא הכי גבוה בעולם, כמה שאני זוכר פעם אחרונה שבדקתי, באזור ה-240 אחוזי תוצר, שזה, אני לא מבין איך מגיעים לכאלה מספרים בכלל, בעצם אומר שהמדינה יכולה להוציא כסף ולהוציא כסף ולהוציא כסף, ועדיין הריבית על האג"ח לא עולה, כי יש מי שיקנה, כי יש המון אנשים שחוסכים, ויש פנסיות גדולות וכן הלאה, אז כל הזמן קונים את האג"חים האלה. עוד פעם, יפן היא גם יותר סגורה, זה קצת שונה, אבל זה המון העניין הדמוגרפי, וזה תהליך שיקרה בכל העולם, ולכן זה אכפת לנו. אבל לתהליך הזה גם יש, אפשר לקרוא לזה עלות. בכלכלה קוראים לזה מלכודת הנזילות. התפיסה אומרת שבעצם אם הריבית היא מאוד 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 נמוכה, כשתצטרך להעלות אותה, כל העלאה שלה יכולה להשפיע הרבה יותר חזק. זאת אומרת, להעלות ריבית מ-3 ל-4 כדי לעצור את האינפלציה, זה לא כמו להעלות ריבית מ-0 ל-1. העלאה של מ-0 ל-1 היא הרבה יותר כואבת, הרבה יותר קשה, כי התרגלת לעולם כזה של ריביות נמוכות. זה אומר מינופים יותר גבוהים, זה אומר חברות שצומחות לשוויים שיכולים להתאפס כבועתיים, ואז אם הריבית פתאום עולה, זה משפיע הרבה יותר. ומה שקרה ביפן, בשנה האחרונה, פתאום ראינו את האינפלציה עולה, בגלל הקורונה.
אוקיי.
ובגלל ההיחלשות של המטבע, הין הלך ונחלש בתקופה, אז הין נחלש, זה אומר מחירי היבוא עולים. בכל שאר העולם התחילו לעלות ריבית, הריבית ביפן נשארה נמוכה, אז היין המשיך לחלש ומשיך לחלש, זה התחיל לייצר אינפלציה, ופתאום הבנק המרכזי היפני ראה אינפלציה של 2%, שהוא לא ראה עשרות שנים.
גבוהה, אתה אומר 2%.
כן, זה הגיע בסיל 3, זה כבר התחיל לרדת חזרה. הם לא מכירים את המספרים האלו, הם רגילים לסביב האפס. באינפלציה, אתה יודע, זה לא נשמע הרבה 2%, אבל אין שום היגיון באינפלציה של 2%, שתהיה עם ריבית שלילית של מינוס 0.1, עם מדיניות של QE, הרחבה כמותית, שבה אתה מדפיס כסף וקונה אגרות חוב ממשלתיות, שזה עשו בכל העולם, אגרות חוב קונצרניות, כדי לעזור לחברות לגייס כסף, מניות, הבנק המרכזי היפני הוא היחיד, שקונה ממש מניות של חברות יפניות, הוא קונה ETF'ים, הוא קונה את השוק, כדי לא להחליט לאיזה חברה לעזור, הוא קונה ETF'ים של הניקי.
של החברות שלו, של חברות יפניות. מניות יפניות.
שקונה את הניקי, כל הזמן, מדפיס כסף וקונה את הניקי, והוא קונה אפילו ריטים, ריטים זה קרנות נדלה נקרא לזה. וזה מצב הזוי, פשוט הבנק המרכזי מדפיס כסף, לא רק שהוא משאיר את הריבית נמוכה שלילית, 0, מינוס 0.1, הוא מדפיס כסף, שומר גם על הריבית הארוכה, היה לו מדיניות של נקרא yield curve control, YCC, שליטה על עקום התשואות. הוא אומר, לא רק שאני משאיר את הריבית הקצרה במינוס 0.1, אני גם אקנה כמה אג"ח שצריך, כדי שהריבית לעשר שנים לא תעלה מעל 0.1. ברגע שמישהו מוכר, אני קונה. קונה כן. יותר ממה שמוכרים, כדי לשמור את הריבית הארוכה ב-0.1. וזה מצב שבעצם אתה מדפיס המון 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 כסף, וזה, עוד פעם, כשהאינפלציה היא 0 במשך שנים, אתה יכול לעשות את זה, כשהאינפלציה פתאום מתחילה לעלות, אתה צריך לשחרר את זה. והיפנים בבעיה, כי הם מבינים כלכלה כנראה, והם יודעים שלשחרר את זה מהר מדי וחזק מדי, יכול פשוט לרסק אותם.
אוקיי.
בגלל מלכודת הנזילות.
אבל בכל זאת, הם שחררו.
אז הם עשו את זה מאוד מאוד בזהירות. הם אמרו, אוקיי, אנחנו מעלים את הריבית, פעם ראשונה היא לא תהיה שלילית, אז ממינוס 0.1 היא עלתה לבין 0 לפלוס 0.1. נקרא לזה, בוא נקרא, נגיד באמצע, 0.05, וואו. שרק לא ישברו את השוק.
הצהרתי, אבל.
כן. עוד פעם, זה...
שוב, לא עשו את זה, כמה...
מאוד 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 מתונה. כמה השפעה יש לכזאת מתונה? יש לה יותר השפעה מאשר אם היית מעלה ב-0.1 מרמה של 4, אבל זה עדיין העלו ב-0.1 את הריבית. זה לא איזה משהו מאוד משמעותי. הם שחררו את ה-Yield Curve Control, כביכול מה שהיה אמור להוביל לקפיצה בצורות האגח, אבל אמרו, אנחנו לא ניתן לצורות האגח לקפוץ, כי אם צורות האגח יקפצו, אז זה יכול להפיל את הכלכלה, להכניס למיתון, פתאום המשכנתאות מתייקרות, פתאום כל ההלוואות מתייקרות, אז אמרו, אנחנו לא מחויבים שזה יהיה ב-0.1, אבל אנחנו נשמור על זה נמוך יחסית. והם הפסיקו את הרכישות של ETF'ים בשוק המניות, ואת הקרנות נדלן. הם לא הפסיקו את הרכישות של האגח, כמו שאמרנו, וגם לא של האגח הקונצרני. עכשיו, אני לא יודע אם אי פעם הם יוכלו להפסיק את הרכישות האלה. זו שאלה גדולה, צריך להבין. הבנק היפני קנה כל כך הרבה איגרות חוב, וגם איגרות חוב, האיגרות חוב של ממשלת יפן, שיש המון, עוד פעם, כי יש להם חוב מטורף, הן מוחזקות בעיקר על ידי יפנים, כי אתה כמשקיע זר, איזה היגיון יש לקנות אגח של ממשלת יפן, לקבל ריבית של 0.1, מדינה שאתה יודע שיש לה חוב שהיא בחיים לא יכולה להחזיר. אז זה רק יפנים קונים, רק קרנות הפנסיה היפניות קנות, וברגע שקרנות הפנסיה היפניות אמרו, גם אנחנו לא ממש מעוניינות, אז בא הבנק המרכזי ואמר, אוקיי, אז אני אקנה. וגענו למצב שהוא מחזיק, ממש מחזיק מבחינת הסטוק, לא בכמה הוא קונה, מחזיק יותר מחצי מאגרות החוב שיש בכלל. מה שהופך את השוק הזה לשוק שהוא בכלל לא שכיר. יש ימים שלמים שאין מסחר באגח ממשלתי של יפן.
כן.
שזה כאילו השוק שאמור להיות הכי שכיר שיש. עכשיו, אם אתה מחליט שאתה משנה כיוון בעולם כזה שהוא גם לא שכיר, שאתה לא רק הגורם הכי חזק, אתה לוויתן. זה יכול להוביל לדברים מאוד 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 כואבים, ולכן הם אמורים, הם ירצו לשנות מדיניות, הם חיפשו איך לצאת מהמדיניות הסופר מרחיבה המטורפת הזאת, אז הם עשו איזשהו שינוי, אבל הוא מאוד מאוד מיזרי. אגב, לא סתם היין ירד, המשיך לרדת, המשיך להיחלש, הרי היית מצפה שכשמעלים ריבית, המטבע המקומי יתחזק.
כן.
אבל ההכרזה שלהם הייתה כל כך ככה ללכת בין הטיפות ולמצוא את הדרך לעשות משהו בלי לעשות כלום בעצם, שבכלל היין ממשיך להיחלש, וזה מכניס אותם לפלונטר הזה. אם היין ימשיך להיחלש, האינפלציה ממשיכה לעלות, ואז הם יצטרכו לעשות משהו, אבל הם נורא מפחדים לעשות משהו. אז...
אבל אגב, תן לי להיכנס רגע לכובע של משקיע, ואני אומר, אוקיי, אז אחלה, אבל תראה את הניקי, תראה את הבורסה היפנית, בשי, תענוג.
אלא אם כן אתה משקיע שהוא לא יפני. כי
למה?
כי על כל... אחוז שהניקי עלה, לא אחד לאחד, אבל הניקי עולה כי היה נחלש. צריך לזכור, רוב החברות היפניות הן גם חברות בינלאומיות. זה אומר, בגלל שהן חברות בינלאומיות, ככל שהיה נחלש, הרווחים שלהם בעצם גדלים. אם הם מוכרים משהו בדולר, והדולר שווה עכשיו יותר ינים, אז בעצם הרווחים שלהם בינים גדלים, אז המניה שלהם שווה יותר, אבל היא שווה יותר בין, לא בדולר. אם נסתכל מתחילת השנה, S&P 500 עשה 10.4.
אוקיי.
הניקי עשה 22%.
תענוג.
מדהים, פי 2.
כן.
הניקי בדולר עשה 13.4. זה מתחילת שנה. עדיין, כאילו, יפן עשה קצת יותר טוב. אם נסתכל שנה אחורה, S&P 500 עשה 34%. הניקי עשה 51%, אם אני מעגל כמובן. מדהים, הניקי עשה יותר טוב, אבל הניקי בדולר עשה 30.1, פחות טוב מה-S&P. אז אם אתה משקיע ישראלי ואתה הולך ואתה קונה ניקי, בסוף אתה נמדד בשקלים, אתה רוצה לדעת כמה הרווחת בשקלים, לא בניקי. אז כן. בעצם אתה לא הרווחת, היה עדיף לך להשקיע ב-S&P.
כן.
אגב, גם אירופה, כולם אומרים, איזה יופי, הדק סלה, הדק סלה, הדק סלה. במונחים דולרים, זה עשה הרבה פחות טוב ממה שזה נדמה. צריך לזכור שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה שעשה המדד, ואנחנו שורכים את עניין המטבע. בסוף, אני כמשקיע, אני מודד את עצמי בשקלים. אני יכול לקנות מדד שיעלה ב-100%, אבל אם המטבע של המדד הזה נחלש ב-100%, אז בעצם לא הרווחתי שום דבר.
סביר להניח שיש תקופות גם שאומרים את זה עלינו? כן. תל אביב?
כן, היו תקופות ארוכות שזה דווקא בא לטובה תל אביב, כי השקל התחזק כל הזמן. היו תקופות, אני זוכר תקופה שבאו כמעט כל מנהלי השקעות של הגופים המוסדיים בארץ, או חלק גדול מהם, ומצאו אפיק השקעה חדש ומעניין, שהיה אג"ח קונצרני בחול. למה זה היה מעניין? כי בחול העלו ריבית, בארצות הברית, העלו את הריבית, 2016-17, אולי גם לתוך 18, עד כמה שאני זוכר, הריבית שם הגיעה ל-2.5%, הריבית פה עדיין 0.1, וגם המרווחים שם קצת היו יותר גבוהים, המרווחים הקונצרניים, אז יכולת לקבל על אג"ח של חברה בדירוג, נגיד, A מינוס או טריפל בי, שזה חברות ענק, כן? גלובליות, ריבית הרבה יותר יפה ממה שיכולת לקבל פה על חברה באותו רמת סיכון. משמעותית יותר גבוה. ואנשים אמרו, יאללה, אז מה? נמכור את האג"ח הישראלי, נקנה את האג"ח הקונצרני בארצות הברית, ונקבל תשואה של 2.5-3% יותר. נשמע מעניין. הבעיה שהשקל התחזק כל שנה באיזה 5%. בעצם במונחים שקלים הפסדת כסף. כל התשואה שעודפת שעשית, הפסדת על הדולר בעצם. ולכן אנחנו, תמיד אני אומר, השוק, ההון, שוק האג"ח בחול, הוא לא באמת מוצר תחליפי לשוק האג"ח בישראל, למרות שכאילו זה מה שמלמדים בכלכלה, שאם הריביות בארצות הברית יעלו, כולם יעבירו את הכסף לשם, זה לא קורה כי נוסף לך סיכון המטבע. וסיכון המטבע משנה את כל הסיפור, ואף אחד לא רוצה להעביר את הכסף, ואז נתברר לגלות שהוא, לא, שהוא הפסיד. בטח בישראל שהשקל הלך מתחזק במשך כמה שנים טובות, כל מה שהיה עם הייטק וההתפתחויות שהיו וכן הלאה.
אז מה אנחנו יכולים ללמוד מיפן, או שבגדול הם גם התערבו בשוק, סביר להניח השוק המתח.
אז עכשיו הם מדברים על התערבות בשוק המתח, שזה צעד כבר אפילו קיצוני אפשר להגיד. התערבות בשוק המתח, לחזק את המטבע שלך. להחליש את המטבע שלך כן. זה סביר, אתה פשוט מדפיס שקלים, אתה יכול כמה שאתה רוצה. דיברנו על זה גם בהיבט של ישראל, בנק ישראל עשה את זה שנים.
כן.
בוא נקנה דולרים.
כן.
הם מדברים על בוא נמכור דולרים, נקנה את היינים כדי לחזק את המטבע שלנו, הבעיה בתהליך כזה הוא שיש לך כמות מוגבלת של דולרים שאתה יכול למכור.
כן.
כי יש לך רזרבות מתח. וזה מה שבנק ישראל עשה הרי בתחילת המלחמה, לתקופה מאוד מאוד קצרה. זה לא משהו שאתה יכול להחזיק מעמד לאורך זמן.
זה נראה כאילו יש סכר שנפרץ, והם כל הזמן סוגרים פתח אחד, כן, והוא כן, יוצא, כן. המים
בבעיה,
יוצאים...
הם באמת בבעיה. אז עוד פעם, בתור משקיע, אומר, יש לי תיק מניות, יש לי תיק אג"ח, מה זה מעניין אותי? זה לא באמת מעניין אותי. בתור לנסות להבין איך מדינה, איך מתנהלים במשבר, במלכודת נזילות, אנחנו מקבלים עכשיו שיעור, השנה הקרובה תהיה שיעור מאוד מאוד מעניין, על איך להתנהל באמת במלכודת נזילות, כי זו המדינה שנמצאת במלכודת נזילות הכי עמוקה שהייתה כנראה אי פעם, הם ניהלו מדיניות מוטרפת של ריביות אפסיות, אפילו שליליות וקניות של... ברמות שאף בנק מרכזי אחר לא העז ללכת אליהם, הם תמיד הלכו הכי רחוק שאפשר, כי הם יכלו להרשות עצמם, לא הייתה אינפלציה, וגם כי, אתה יודע, יפנים תמיד הולכים רחוק, בהכל. וזה יהיה מעניין, לראות איך זה מתפתח, ואני חושב שזה גם יהיה מעניין, כי אנחנו כנראה נראה את אירופה במצב מאוד דומה בעוד 15 שנה.
אוקיי. טוב, נעבור לחלק השני, האסקפיזם. אתה רוצה להתחיל?
אני אשמח. אני אקח אותך עיירה קטנה בדרום קליפורניה, בשם מורייטה. באמת עיירה, אנחנו אומרים, עיירה קטנה בארצות הברית, זה 100,000 תושבים סך הכל, ובעיירה הזאת הם נתקלו בבעיה, כי בראשון לינואר עבר חוק בקליפורניה, שבעצם אוסר על תחנות המשטרה לפרסם תמונות או סרטונים שבהם רואים את הפרצוף של הפושע. אתה יודע, קליפורניה, אתם קצת הולכים רחוק עם ה...
קצת.
כן. עניין של זכויות, אתם אומרים, אוקיי, בן אדם פשע, עצרו אותו, אתה יודע, יש גם את הסרטונים של השוטרים שמאוד אוהבים בארצות הברית, או תמונות, מקשץ כאלה שרואים את האדם מחזיק את השלט הזה בתמונת המעצר, אתם לא יכולים לפרסם את הפרצוף. אז בא מישהו, ואני ממליץ בחום לעשות בגוגל מורייטה פוליס דיפרטמנט או מקשץ, בא מישהו שם יצירתי מאוד במשטרה, ופשוט החליט שבמקום הפרצוף של הפושעים, הוא שם ראשים של דמויות לגו, אבל עם כל הבעות, זאת אומרת, אתה רואה, יש תמונות של שוטר עוצר שני אנשים, יושבים על המדרכה עם אזיקים, אז לאחד יש ראש של לגו כזה פרצוף כועס, ולשני יש ראש של לגו עם דמעה בצד, וככה הם התחילו לפרסם את כל הצילומים שלהם וכל הסרטונים שלהם, זה מאוד מאוד מבדר, וזה היה מאוד מאוד מבדר, עד שלגו הודיעו להם שהגיע הזמן להפסיק או שהם תובעים אותם, כי זה פוגע כמובן בערך המותג, ועכשיו הם מחפשים מה לעשות שם, אז באמת ממליץ למי שרוצה להיכנס לראות את זה בגוגל, זה מאוד מאוד משעשע.
אוקיי, אני גם, משהו ששמתי לב שבחלק מהכנס שהייתי של NVIDIA, הם הציגו כמה דברים, וכמובן אני מבין קטן מאוד בטכנולוגיה, ולא הבנתי את היישומים של של הרבה דברים, אבל יש איזה משהו אחד שדווקא ממש פועל עכשיו, והם הציגו אותו, ואותי... הוא הדליק, הוא נשמע לי מאוד מעניין. זה מזג אוויר. הם פיתחו את הפלטפורמה שלהם, שנקראת אומניברס, והם נותנים לחברות שעושות תחזית מזג האוויר, להשתמש בה. ומה היתרון של NVIDIA שהם עושים? הרזולוציה היום, בערך הממוצעת של חיזוי מזג האוויר, היא על 20 קילומטר. אוקיי, לחזות תופעות קיצוניות, סופות, באטמוספירה וגם על הקרקע, 20 קילומטר בערך. והם ירדו לאזור ה-1.5 קילומטר. וזה כבר קורה היום, והם מיישמים את זה, הם עובדים עם The Weather Company, והם מנסים...
יכולים להגיד לי מה קורה באזור רוטשילד, ומה קורה באזור דיזינגוף סנטר?
בדיוק.
איפה ירד גשם ואיפה לא?
בדיוק, אבל איפה ירד גשם ולא ירד גשם, זה פחות מעניין אותם. יותר מעניין אותם, אתה יודע, לחזות סופות ודברים מאוד קיצוניים. והם עושים את זה כבר בטיוואן, וזה רץ בטיוואן, וזה עובד טוב בטיוואן, והם כבר הצליחו לעשות ולחזות כל מיני... דברים, וזהו, זה משתמש, זה פי 1,000 יותר מהר, ופי 3,000 משתמש פחות באנרגיה, מאשר המודלים הקיימים של חיזוי מזג האוויר. אתה יודע, משהו קטן שכבר יכול לשפר את חיינו ממש מהיום.
הם עושים המון דברים, NVIDIA.
המון.
זה לא רק, זה מה שמעיף אותם, אבל עושים המון המון דברים.
הם כל הזמן אומרים, אנחנו לא חברת שבבים.
כן, יפה, מעניין.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.